שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, באולפן ליאור קודנר. אחד החצים הראשונים של ממשלת נתניהו השישית מכוון למערכת המשפטית. יוזם ההצעות להגבלת הביקורת השיפוטית ולצמצום סמכויות היועצת המשפטית לממשלה הוא חבר הכנסת שמחה רונטמן מהציונות הדתית. יחד עם עידו באום ננסה לברר איתו איזה חוקים תוכל לחוקק הכנסת, מה הופכת בגץ לסניף של מרץ ואיך כל זה ישפיע על משפט נתניהו. עוד קודם לכן נהיה עם המחנה המובס. עופר שלח ורבי טכט לא רוצים להתמקד באשמים לכישלון אלא במה שיקרה בהמשך. רק לא ביבי מת הם יגידו כאן, השמאל חייב למצוא לעצמו אידיאולוגיה אחרת.
גם זו אחת הבשורות של הבחירות הללו, מחיקתה של מפלגת מרץ מהמפה הפוליטית.
חדשתה על 5 ומפלגת העבודה 4, מתחת לאחוז החסימה, מרץ עם 3% ו-19 מאיות, ובלד עם 3% נקודה...
אנחנו פותחים מפלת השמאל מרכז, איתנו שניים, רבי טכט ואופר שלח, שלום.
שלום, שלום.
אהלן.
מצב הרוח?
מצוין.
כן.
דיכאון, משהו, כלום?
אנחנו רגילים.
ראינו את זה בא ובסוף זה בא.
אצלי לפחות.
ראיתי את זה בא, יש לי עדים. כבר לפני 3 חודשים. אני חושב שביום שבו יאיר לפיד ובני גנץ או כל אדם אחר שראה את עצמו מועמד, הודיע שחלק מהנציגים הערבים פסולים בעיניו, נגמרה מערכת הבחירות.
למי הצבעת?
לא עניין לך.
למה?
כך? לא עניין לך.
אבל בתוך הגוש?
לא עניין לך. מה זה חשוב?
והיית שמח עם ההצבעה הזאת לפני, אחרי, מה, זאת, שמת את הפתק בחדווה בקלפי?
הייתי כמו הרבה מאוד אנשים במערכת הבחירות הזו, שהצביעו כמו שהם הצביעו, ואמרו שאין למי להצביע. אבל בעיניי אין למי להצביע, זה לא פרסונלי. אי אפשר שמערכת בחירות תיסוב כל כולה על גורלו של אדם אחד, אי אפשר שמול הגוש המובחן של האדם הזה יעמוד מין קונגלומרט משונה, שכל הצדקת קיומו זה שהאיש הזה לא יגור באיזשהו מקום, ולכן גם חשבתי שבנימין נתניהו נצח בבחירות האלה, וגם חשבתי שלהצבעה שלי אין הרבה משמעות.
אתה לא חושב שהסוגיה עדיין היא כן ביבי לא ביבי?
היא ביבי לא ביבי, אבל זה האסון שלנו. קודם כל, רק לא ביבי ורק ביבי הם שני צדדים של אותו מטבע, והם שהבטיחו את ניצחונו של בנימין נתניהו בבחירות, בלי להיכנס עכשיו לפרקטיקה של כמה מנדטים היו וכן הלאה.
כי העם רוצה ביבי?
לא, מה זה העם רוצה, ביבי? אני לא יודע מה העם רוצה. הרי תוצאות הבחירות במדינת ישראל הן מוגדרות על פי מה שקורה אחרי הבחירות בכלל, ולא מה שקורה בקלפי. ואני רוצה להזכיר שכל מה שקרה ב4 השנים האחרונות, הוא תוצר של בן אדם אחד בלבד, והאיש הזה הוא אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן היה יכול להקים ממשלה עם ביבי אחרי 19א. אביגדור ליברמן היה יכול להקים ממשלה עם כחול לבן, והרשימה המשותפת אחרי 19ב, כשהתוצאה הייתה 65-55 לטובת הגוש הזה. זאת אומרת, להגיד שמערכת הבחירות היא כזו או אחרת, כשבסופו של דבר אדם אחד עם הגחמות שלו קובע מה קרה פה, זה נראה לי לא מדויק. אבל הדבר העיקרי הוא שמי שמתיימר להיות הגוש השני, האלטרנטיבה, בסופו של דבר לא רצה, כולל מהנציגים שלו, שום דבר חוץ מאשר רק לא ביבי. הוא לא רצה מדיניות אחרת, לא בביטחון.
מה אתה היית עושה אחרת?
ולא בכלכלה.
לא היית אדריכל קואליציית השינוי או גורם אופרטור פוליטי?
לא, אין דבר
פוליטי.
כזה, לא, אין גוש
לא משנה,
ואין שינוי.
מה היית
לא.
עושה, מה היה צריך לעשות אחרת?
בפרקטיקה של כן. זה? בפרקטיקה היה דבר, אין ניצחון בוא נגיד מי שעומד מול הליכוד חרדים, אלא עם חבירה או הסתייעות בקולות, כל המפלגות הערביות. אין, זה מתמטיקה.
טוב, לפיד כן עשה שם כברת דרך די רבה מהזועביז בהתחלה, לאחר כך כן רם.
חבר'ה, אתם כרגלכם מתעסקים באמירות ובכל מיני דברים לא חשובים. יש פרקטיקה פוליטית. הפרקטיקה הפוליטית אמרה, והיא אגב עמדה למבחן בפני כחול לבן. בבחירות האלה לא היה שום סיכוי שאיזשהו בן אדם פרט לבנימין נתניהו יצא מהם ראש ממשלה. לא היה, טכנית. אבל הפרקטיקה הזאת עמדה בפני ראשי כחול לבן, בעיקר אחרי בחירות 19ב. והפרקטיקה הזו, הם ברחו מהסיכוי לעשות ממשלה שנשענת על חברי הרשימה המשותפת.
זה עמד ביסוד המחלוקת שלך עם לפיד?
לא, זה... בזמנו? המחלוקת שלי לפיד נסב על דברים אחרים, אולי אם תרצו נדבר עליהם אחר כך. אבל אני אומר, אחרי בחירות 19א, היה מאוד ברור שמי שרוצה לנצח בבחירות האלה, שהוא איננו בנימין נתניהו, יצטרך להישען על המפלגות הערביות. עכשיו, אפשר להאמין כמוני שזה נכון ומתבקש וחלק מסדר היום הישראלי, ואפשר להסתכל על זה בציניות כעל פרקטיקה פוליטית. אין שום דבר אחר. כשהאנשים שתומכים בגוש הזה או בקונגלומרט המסתמן הזה, לא ביקשו ממנו, לא דרשו ממנו, שום דבר שאיננו רק לא ביבי, שהרי מדיניותה של הממשלה המכונה ממשלת השינוי, בענייני הפלסטינים, בענייני איראן, בענייני עזה, בענייני כלכלה, בענייני חברה, הייתה אחת לאחת מדיניותו של נתניהו. אם על זה אנחנו מדברים, אז מה זה חשוב? אז אי אפשר לנצח ככה או ככה, ולכן לכל הבחירות האלה אין משמעות חוץ מגורלו האישי של בן אדם אחד.
רבית, אנחנו עכשיו בשלב חיפוש האשמים, אז מי אשם?
אני דווקא באסכולה שפחות מנסה או לא מנסה, כי אני חושבת שזה חלק מהבעיה. עכשיו, להציג את האשמים, להתנקש בהם וכו' וכו', אלא דווקא צריך, אני מחכה קצת, כדי לספוג את הדבר הזה, להבין מה בעצם קרה כאן, דמוגרפיה, תנועות, לגבי למשל האזרחים הערבים שדיברת עליהם, ההצבעה שלהם, ההתארגנות הפוליטית שלהם, מאוד מאוד מעניינת אותי, ואני באמת באה בשאלתם, לא בוויכוח, ואני אומרת, חבר'ה, רגע, אתם, יכול להיות שאתם בעצם מעדיפים, אם זה שלטון השמאל, מעדיפים שלטון ימין, או...
אני אגיד לך דבר נורא פשוט, רבית, והמספרים אומרים אותו. כאשר המפלגות הערביות, קודם כל בוא נזכור, שהרשימה המשותפת היא המצאה שלנו היהודים. כאשר העלינו את אחוז החסימה.
גם המצאה של אביגדור ליברמן, אגב.
כן, כשאביגדור ליברמן דחף להעלאת אחוז החסימה, אנחנו בעצם יצרנו את הרשימה המשותפת, שבה יושבים הקומוניסטים, עם האסלאמיסטים, עם הלאומנים של בל"ד. כן, בסופו של דבר אנשים שאין בהשקפת עולמם שום דבר, רק הם ערבים, רק הם ערבים בתעודת הזהות. כאשר הייתה רשימה משותפת, וזה אמר שהציבור הערבי בוודאי בבחירות 19 ג' אחרי שהייתה המלצה על גנץ כבר ב-19 ב' וכן הלאה, רואה הזדמנות להיות שותף לחלוקת הכוח במדינת ישראל, היו 13 מנדטים בב' ו-15 בג'. כאשר הרשימות הערביות רצו בנפרד, כל פעם זה 10 מנדטים, ככה היה באלף, ככה היה בדלת, וככה היה עכשיו.
אז מה קרה הפעם, אם הדברים ידועים, מי קשל? לפיד שהוביל את הגוש?
לפיד לא הוביל שום גוש, איזה גוש לפיד הוביל? זה אגדה של רק לא ביבי, שיש גוש.
טוב, הוא המפלגה הגדולה בגוש.
100%, הוא המפלגה הגדולה, קודם גנץ היה המפלגה הגדולה, כחול לבן הייתה מפלגה, מה זה משנה?
24 מנדטים, זה לא מעט.
זה תמיד 24 ו-11, אני רוצה להזכיר לך, זה היה הרצוג ב-2015, היה 24 ויש עתיד הייתה 11, עכשיו זה אותם מספרים תמיד, אבל זה לא היה גוש, קודם כל, כמובן בהכרה בכלל שיש מנהיגות לגוי, אבל בראש ובראשונה באג'נדה, אין בין ליברמן לבלד, שלא נכנסה, אני לא יודע מה, לאיימן עודה, או בין זאב אלקין למרץ, שום דבר חוץ מאשר רק לא ביבי. ואני חוזר ואומר, המדיניות של הממשלה האחרונה הייתה הוכחה שהמחנה הזה, לא רק הממשלה עצמה והתנהגותה, אלא היה סקר, לדעתי פורסם הנתון הזה בארץ, אני ראיתי אותו מפוליטיקאים מכהנים, שבו 40% מהמצביעים של מרץ אמרו שהמפלגה בוגדת בעקרונותיה כשהיא יושבת בממשלה הזאת, ו-95% מהמצביעים של מרץ אמרו, אל תצייצו מילה נגד הממשלה, כולל כשלפיד אומר שלא יהיה מסע ומתן עם הפלסטינים.
זה דווקא נשמעת לי עמדה מאוד הגיונית ופרגמטית, גם כשאני מסתכלת גם על הערבים וגם על השמאל. אתה יודע, אתה חי בסופו של דבר בעולם שיש בו אפשרויות. אני הייתי רוצה הרבה דברים, הייתי רוצה שלשמאל מרכז יהיה 80 מנדטים, סבבה, אבל זה מה שאני רוצה, זה לא מה שקורה במציאות. ובתוך מציאות שבה יש כמה אפשרויות שאני מסכימה איתך שרובן אחת רעה מקודמתה, זאת הייתה
יש לי שאלה אלייך, רבית. האם הממשלה הנוכחית לא, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד עם ציחה, כי אני לא רוצה להיות עד כדי כך פסימי, אבל העמיקה את זה שאין, לא יהיה פתרון מדיני לסוגיה הפלסטינית, ואנחנו גולשים למציאות של מדינה אחת שהיא בעיניי סיכון קיומי למדינת ישראל.
אתה יודע, אבל אופר, אני זוכר אותך בשנים שהיית עם לפיד, היית האיש הקרוב אליו ביותר וזה. אתם הובלתם באיזושהי תקופה מסוימת קמפיין, שהוא היה, הוא נועד כנראה לקרוץ לציבור הימני, הוא לא כל כך הצליח, ואתם אמרתם, גם לפיד אמר אז באותה תקופה הדברים, לא שמעתי אותו מדבר על הסדר מדיני, או משהו כזה, הוא אמר להעיף את הפלסטינים מהעיניים שלנו, להתגרש מהם, כל מיני דברים כאלה, זה לא נשמע לי איזה אלטרנטיבה שמאלנית.
יש עתיד דיברה על הסדר מדיני, וכיוון שאני כתבתי את המצב המדיני שלה, אני אומר לך שהיא הייתה, אבל אני חוזר, יש עתיד לא הייתה בשלטון. פה לכאורה הייתה ממשלה שבה המפלגות האלה היו שותפות לשלטון. מה שהתברר להן, והוא היה ברור להן מראש, ואני שוב לא שם את זה על הפוליטיקאים, אני שם את זה על הציבור שלהם, אני שם את זה על מחנה שלהם, שאין לו היום, הוא יתרוקן מכל אידיאולוגיה, פרט לגורלו של אדם אחד, אם הוא יגור בבלפור או לא.
ולדעתך לא רוצה... זה לא סוגיה משמעותית? המשפט זה... של נתניהו שהוא לא התבטא, להפגיע זה... במערכת
היא,
המשפט?
היא סוגיה משמעותית, היא בטלה בעיניי ב-60, אל מול סוגיית המדינה האחת, אל מול ההתנהלות הביטחונית של הממשלה הזאת בכל נושא, באיראן ועזה וכן הלאה, ובעיקר בתחום הכלכלי, שבו המדיניות של הממשלה הזאת, שזכתה להרצאה מכל התומכי רק לא ביבי, היא ביבי פורטה או אפילו ביבי מוחלש, אני לא יודע, אבל היא ביבי לגמרי. ולכן הבעיה שלנו, אני חוזר לזה, הבעיה שלנו היא לא עם מי ניצח מי הפסיד, זה בסדר, זה תוצאות של משחק כדורגל. הבעיה שלנו היא האם יכולה וצריכה לקום אלטרנטיבה רעיונית במדינת ישראל, והאלטרנטיבה הזאת, אגב, ראו מפלגות המתנחלים, היא לא חייבת להיות 61 מנדטי.
תוצאות הבחירות הן אסון למרץ, אסון למדינה, וכן, גם אסון אישי לי. התראתי מספר פעמים בפני ראש הממשלה יאיר לפיד, והתראנו בפני אנשיו שהם משחקים באש, ושאם לא נזהר, לא רק מרץ, אלא המחנה כולו ישלם את המחיר.
הדבר החמור שקרה בבחירות האלה, הוא שהמפלגה המרכזית בגוש ניהלה קמפיין חסר אחריות שקרה להצביע ולחזק רק את המפלגה הגדולה על חשבון המפלגות האחרות. זה מה שהפיל וחיסל את מרץ. זה מה שכמעט וחיסל גם את מפלגת העבודה.
העבודה ומרץ גמורות מבחינתכם? לא צריכות לרוץ, לא להמשיך, צריך מסגרת אחרת?
אם אין להן קהל.
אין קהל, זה גילינו.
לא, אין קהל, אני לא יודע אם אין קהל ל...
בכל זאת זה כמה מאות אלפי אנשים.
למסגרות.
בקונסטלציה הנוכחית זה לא הלך, אבל זה עדיין...
אותם אנשים היו נעים למקום אחר.
אתה יודע, כל אחד שהקים מפלגה, בטח אופר ידע להגיד את זה יותר טוב ממני, היה שמח לאיזה לחם וחמה של מצביע מרץ או
עבודה. לא, אבל אופר הבין לפני הבחירות שאין לו מנדט עם תנופה ופרש, לא?
לא, זה סיפור אחר לגמרי. אני לא הקמתי מפלגה בשביל לרוץ בבחירות. אבל
טוב, בשביל זה מקימים מפלגה בסוף, לא?
לא, לא. הייתה סיטואציה מסוימת שנוצרה, אבל אני אומר לך שהבנתי עוד הרבה לפני זה, שנים לפני זה, וזה דיונים שהיו לי בין השאר גם עם יאיר לפיד לאורך 3 שנים לפני כל מה שקרה, שהמיקוד של כל הדבר הזה, המקום שהדבר הזה הגיע אליו, הוא מקום שאתה יודע מה, עושה את ההשתתפות בחיים הפוליטיים לחסרת משמעות. אתה יודע מה? ללא שוות המחיר.
טוב, אבל לפיד בטקס הזיכרון לרבין נשא נאום מאוד מרגש, אמר שזו המטרה שלו בחיים זה לא לריב, הוא עכשיו רוצה להילחם, הוא יחזור אולי אחר כך.
סליחה שאני אומר, אני בתוכנית ריאליטי, מעניין אותי הנאום המרגש.
אז מה כן מעניין?
כל הדברים האלה של אמר, אתם כל פעם חוזרים לדבר הזה, אמר, ווואלה, אמר באום שהוא בעד פתרון, so what, הממשלה שהוא עמד בראשה, הנציחה את מציאות המדינה האחת, או קידמה אותנו למציאות המדינה האחת, חיזקה את החמאס ודחפה את איראן לפצצה, בדיוק כמו ממשלת נתניהו. אז מה אכפת לי מה מישהו אמר? ואני שוב אומר, זה אפילו לא ביער לפיד, זה הבוחרים של יער לפיד ושל כל הגוש הזה, שאמרו, הכל טוב לנו, רק שלא יהיה איזה איש אחד יגור בבלפור.
אז מה הוא לא מבין שאתה מבין?
עכשיו אני חוזר לשאלה ששאלת. תראה. בסוף אתה מסתכל על זה, ועמדותיו של הציבור הישראלי, בניגוד למה שרוצים נהוג לחשוב, זזו שמאלה בעשרות השנים האחרונות. אני מזכיר לכם שלפני 30-40 שנה אסור היה לדבר עם אשף, ואסור היה לדבר על שתי מדינות, וכן הלאה והלאה. רוב הישראלים, הם היום לא מאמינים שפתרון שתי המדינות בכלל יכול להיות, אבל הם לא רואים גם פתרון אחר. הם בעד מדינת רווחה עם רשתות ביטחון סוציאליות חזקות, והם בעד, בואו נקרא לזה, נגיד, עליונות שלטון החוק וכן הלאה. מה זז ימינה? זזה הזהות של הישראלים.
היהודית מול הישראלית, מה שקוראים לזה.
תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגדרה שלהם על פי זהות. והיא זזה בין השאר, מפני שהשמאל לא הציע להם שום דבר. הוא לא הציע להם שום לא זהות אחרת, ולא אלטרנטיבה רעיונית אחרת. והדבר השני שקורה, הוא שבימין יש סטרוקטורה, יש מפלגת שלטון, יש מפלגה אידיאולוגית שנמצאת על ידה, שעולה ויורדת בכוחה על פי מה שצריכה מפלגת השלטון, ויש סקטור מובחן שהוא, על ידה שהוא החרדים, שאגב, הפוליטיקאים שלהם, אני לא יודע לגבי הציבור, גם היו שמחים להיות לשון מוזניים. לשמאל אין שום דבר מכל זה, בראש ובראשונה, מפני שאין לו אידיאולוגיה. עד שלא ניגמל מהדבר הזה, ויכול להיות שהדבר הטוב שיצא מהתוצאות הלא מסמכות לכשעצמן של הבחירות הזה, זה שהמחנה הזה יבין את זה, מפני שעד שהוא לא יציב אלטרנטיבה לדבר הזה, וכל האלטרנטיבה שלו תהיה שלא יהיה איזשהו בן אדם, אז גם הוא יפסיד בבחירות, וגם אנחנו, זה לא יקדם אותנו לשום מקום.
רבית, יש בכלל סיכוי כזה? מתחילה איזו התארגנות? יש עכשיו אולי 4 שנים עד הבחירות הבאות?
אני מאמינה גדולה במשברים. אני חושבת שכשאתה מקבל איזושהי מעלומה, שינוי גדול בחיים, משהו עוצמתי כזה שהוא גם נורא מפחיד, מאבדים עוגן מאוד מהותי, עוגן הרק לא ביבי, כן? שהיה, אתה יודע, אנשים יצאו לבלפור, זו אחת המחאות שהחזיקה הכי הרבה זמן והייתה הכי יוקדת ולוהבת אולי בהיסטוריית המחאות הישראלית, ויש לי גם כבוד לדבר הזה.
לדעתי זה גם לא נעלם, זה ימשיך, זה לא ייעלם.
אני לא יודעת, בסדר, ברור שמשהו כאילו השתנה, ולכן אחרי הדבר הזה, כאילו יש את, אתה יודע, את הצעדים הטבעיים של נורא לכעוס על מרב מיכאלי, ונורא להגיד שזה, וזה, 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 אבל אני חושבת
טוב, שבכל... והיא לא עוזרת שם כדי שלא יחסו
ברור
עליה.
ברור שלא. זה דיון נפרד, וגם אני לא בטוחה, כאילו, הוא מתנהל, אין לנו איזשהו ערך מוסף, ברור מה קרה כאן. אבל אני חושבת שדווקא המעלומה הזאת היא, ועיבוד העוגנים והביטחון, לנוכח לא רק התוצאות, אלא העוצמה שלהם, התבוסות הסימבוליות, כשמרץ לא עוברת את אחוז החסימה, זאת אומרת, יש פה איזה חורבן סימבולי, יותר אפילו מפרקטי לדעתי, והוא חשוב, ויכול להיות שזה באמת יוביל לכיוונים האלה שאופר דיבר עליהם, של לחשוב איזה רעיון השמאל יכול להציע, גם אם יהיו לו מעט בוחרים, כי מעט בוחרים כבר יש עכשיו, כשמנסים... אתה יודע, לקלוע לכל ה... לכל... אתמול, אתה יודע, סתם, אני אספר זה אנקדוט הקטנה, דיברתי עם אמא שלי, אמרתי לה, שתי איץ ביה ליאיר לפיד, ואני לחת מפלגות השמאל, לא... ואז חושבים, לאן מכאן? כן, לאן מכאן? ואז אמרתי, תראי, יש אופציה, נגיד, הבלדיסטים, האזרחים הערבים, חלק מהם, באים ואומרים, חבר'ה, די עם הדבר הזה של חוק השבות, קקל וכולי, מדינת זה. ואמא שלי ישר אמרה, לא, 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 לא. אז אתה רואה שיש פה בעיה במחנה, סכסוך עמוק, וזה עוד בכלל מבלי לדבר על הסכסוכים אחרים בין הפרוגרסיב לאולד ליברלס וכולי וכולי, אבל...
טוב, גם היו רעיונות בשנים האחרונות, היה את המפלגה היהודית ערבית באמת.
ניקח את נושא הליבה, כאילו, של באמת איפה, מה השמאל מציע לאזרחים הערבים, כדי להכניס אותם לשותפות כמו החרדים והליכוד ומפלגות הימין, יש פה בעיה עקרונית שאין עמדה מגובשת מה אנחנו מציעים ואיך אפשר להביא אותם או חלק מהם או...
טוב, דווקא עם רעם זה קרה, לא?
איך אפשר, מביאים אותם נורא פשוט, אומרים להם שהם יהיו שותפים. ברגע שאמרת להם שהם יהיו שותפים, היו 15...
תשמע, אבל לא פעות, אתה לא יכול...
היו 15 מנדטים.
המומנטום הכי חזק, היו כמה מומנטום. אחד של המפלגה של בן גביר וסמוטריץ' שאמריה והרקיע שחקים וכל הזה. מומנטום אחר בחברה הערבית היה לבלד. תוך איזה כלום זמן, מהרגע שהם החליטו להתפצל, הם הצליחו להביא כמעט כמה?
כמעט 3%, יותר מ-3%.
משהו כזה. אז אתה רואה פה בכל זאת איזשהו זרם שאומר משהו, אז השאלה איך אני מגיבה לדבר.
אבל את יודעת למה הוא היה, ואני לא מחזיק מעצמי מומחה לזה, לדעתי. א', כדי שהם יעברו, וכי זה אותם חשבונות טקטיים שקיימים גם בחברה היהודית, וב', כי אתם לא תגידו לנו, ברגע שמנסור עבאס, שמי שהכשיר אותו כזכור היה בנימין נתניהו, כן? עד אז...
אחלה מנסור הבאס, אחלה בנימין נתניהו.
אחלה בנימין נתניהו.
טוב מאוד שהרשירו אותם, הגיע הזמן. חבל שאנחנו צריכים את המנהיג של המחנה ממול, כדי שיכשיר את הנציגים הערבים.
יפה, אבל כי הוא לא פחדן. עכשיו,
טוב, גם לפיד לפני שהכנסת התפזרה ניסה ללכת לטיבי ועודה, אמר בוא נעשה איזה, תנו לנו רשת ביטחון, לא?
תפסיקו, אתם בענייני טקטיקה, אני חוזר ואומר.
טקטיקה זה חשוב בפוליטיקה.
בפני ראשי כחול לבן עמדה ממשלה. ממשלה, הסכם קואליציוני שנוסח על ידי אחמד טיבי ועל ידי אצלי בבית, דרישתו של ליברמן, נישואים אזרחיים במדינת ישראל ותחבורה ציבורית בשבת ועוד דברים.
טוב, כן? אז לא היו מספיק בשלים.
מה זאת אומרת? מה זה בשל?
לקח זמן להתבשל, זה... עוד סבב בחירות ועוד סבב בחירות.
לא, אז מה שקרה זה שעדיין בנימין נתניהו לא הכשיר את מנסור עבאס, כן? ולכן אני אומר, כשאתה לא מאמין במשהו והכל זה קוניוקטורה, ככה זה נראה. אבל ברגע שהוכשר מנסור עבאס, גם באופן אוטומטי נהיו ערבים טובים וערבים רעים. ברגע שזה נהיה, אז איימן עודה ואחמד טיבי ובעלת נהיו הערבים הרעים, שלהם אפשר להגיד לא, כי אתה מפחד.
טוב, הם שמו את עצמם להם... גם בפוזיציה הזאת, כי זה נוח להם גם להתבדל פוליטית.
אני לא מגן עליהם, כן? אין לי שום דבר טוב להגיד גם על ההתנהלות שלהם. אבל אני אומר, אנחנו הגדולים, אגב זה נכון במדיניות, זה נכון בביטחון. אתה הגדול, אתה החזק, ומי שרוצה, אני לא מאמין בסיכוי הצלחתה, אני מאוד מאמין ברעיון של מפלגה יהודית ערבית, אני לא מאמין בסיכוי הצלחתה, כי הצבעה היא זהותית, ובסוף לא יהודים ולא ערבים, ואגב, כמו שאני מניח, יודעים חלק מזה, הוצא לי לעמוד בראשה, וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי את זה לאנשים שבאו אליי. מה שצריך הוא, שהשמאל בישראל יגיד, והשמאל בישראל זה לא מרץ ועבודה, כן, השמאל בישראל בבסיס זה 56 מנדטים שהיו לרבין ומרץ בבחירות 92. אז אוקיי, הדמוגרפיה הישראלית השתנתה וכן הלאה והלאה, אבל הבסיס הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שיש למרץ ולעבודה. ויגיד למפלגות הערביות, אתם תהיו שותפים בשלטון, ואתם, אנחנו לא נכנסים לקונסטרוקציה, ואגב, המשותפת לצורך העניין הייתה בכלל קונסטרוקציה מצוינת, מפני שבה התערבבו כולם.
אז לפיד לא הכי קרוב לזה?
והשמאל...
זאת אומרת, התקרב, אולי לקח הרבה זמן, אבל הוא היה מאוד קרוב לזה.
כל הזמן מגוררתי ליער לפיד, ואני חוזר ואומר לך...
זה המפלגה הגדולה בגוש.
זה המפלגה הגדולה בגוש בבחירות האלה, אבל מה זה משנה? זה גוש שלא יכול לנצח.
אז אתה חושב שתקום מפלגה גדולה חדשה בתוך הגוש הזה?
אני לא יודע, אני כבר שומע שמחכים, אולי ישתחרר עוד איזה רמטכ"ל. כל הדבר הזה, כל המחשבה הזאת, שזה יהיה באיזה גניבה ובאיזה קוניוקטורה, ושיבואו ליברמן, הרי אומרים, יהיה ביום שאחרי נתניהו. קודם כל אני רוצה להזכיר, נתניהו, שיזכה לחיים ארוכים, הוריו חיו אמו כמעט עד 100 ואביו יותר מ-100.
טוב, סמוטריץ' ושתיים, שמה שבסוף זה או הביולוגיה או במשפט.
בסדר גמור. ושתיים, זה לא בסיס פוליטי. בסיס פוליטי זה רעיון. ואגב, גם בעיניי, שותפות האזרחים הערביים בשלטון, שאיתם, עם חלקם, כולל עם ידידי איימן עודה, יש לי ויכוחים גדולים על דמותה של מדינת ישראל. אגב, היה הרבה יותר נוח לצורך העניין להכשיר את מנסור עבאס, שכל דמותה של מדינת ישראל לא מעניינת אותו בכלל.
אז מעבר לרעיון, בוא נדבר על פרקטיקה. מה צריך לקרות מחר ומה יכול להחזיר את השלטון למרכז שמאל?
קודם כל, שיהיה לו בשביל מה? והבשביל מה זה...
אז מי צריך להביא את הרעיון הזה?
אני לא יודע מי, מה זה משנה? עוד פעם אתה שואל תהיה על אנשים.
זה אנשים, לא?
לא, זה לא אנשים. זה לא אנשים. זה בדיוק העניין.
פוליטיקה ב-2022 זה לא אנשים?
לא, ממש לא. זה אנשים באשר הם מבטאים איזשהו רעיון. והרעיון, תראה, מה קרה? למה מה שקרוי מרכז שתה את השמאל? כי מה שקרוי מרכז בעצם אמר, אנחנו נהיה כמו הימין. כן, אנחנו בסוף, במדינה, בכל הרעיונות שלנו, אנחנו כמו הימין, רק בזהות אנחנו בשמאל. זאת אומרת, הוא אמר, בעצם הבחירות הן על זהות, ואני נותן לכם, רק מה, בזהות, השמאל, במרכז שמאל, תקרא לזה איך שאתה רוצה, יפסיד, נקודה. הוא יפסיד. א', מפני שהזהות במדינת ישראל היא ימנית, וב', מפני שהזהות הימנית מגובשת סביב הרעיון של אנחנו נגיע לשלטון. בעוד הזהות המרכז שמאלית מגובשת סביב הרעיון שההוא לא יגיע לשלטון. הרי כל הבכי והנאי על זה שהיה צריך לעשות בטקטיקה ככה וככה, והוא צריך להתחבר עם ההוא, היא בשביל שיגיעו לבחירות שישיות. כן, בשביל שנתניהו לא יראה, לא הייתה קמה ממשלה, זה ברור לכולם. איזה מין רעיון זה, איזה מין מחשבה פוליטית זאת, איזה מין אידיאולוגיה זאת, זה נועד לתבוסה, וכן, זה זכה לתבוסה, לא שהתבוסה הזאת, שמחת אותי באופן אישי.
אז אתם מייעצים עכשיו לגוש המרכז, שמאל, משהו לא, עכשיו יש כמה שנים להתארגן, מה עושים? מחר, מחרתיים, עוד 3 שנים?
אני מציע, אני לא מייעץ לפוליטיקאים הקיימים כלום, כי בסיטואציה הנוכחית זה בעיניי, כמו שאמרתי, חסר חשיבות. אני מציע שתקום, שהמשבר הזה שרבית דברת עליו, ינוצל לעיצוב, קודם כל, סליחה על הביטוי, אידיאולוגיה. אידיאולוגיה ששמה את גאולת מדינת ישראל ממערת הכיבוש ומהתגלגלות למדינה אחת, דו-לאומית במרכז, יחד עם מדיניות ביטחונית אחרת, יחד עם מדיניות כלכלית אחרת. אגב, הימין, בממשלה הנוכחית, הקרויה ממשלת השינוי, אם היה גוף חזק, אתם יודעים מי זה היה? זה היה פורום קהלת. פורום קהלת בממשלה הזו השפיע על הכלכלה או על המשפט יותר מכל גוף אחר. אז אני מציע שהדבר הזה יתארגן א' סביב רעיון, ב' סביב התארגנות פוליטית, שתבוא ותגיד, אנחנו נהיה עם כולם, ובתנאי שהמדיניות שלנו תתקיים. ומחנה שלהם שיבין שמה שחשוב זו המדיניות ולא זהותו של בן אדם, ואז ישברו את הדבר הזה שהכל זה על חודו של בן אדם, ואז אני אומר לך שעם הפלגות החרדיות, בוודאי עם שס, השמאל הישראלי יכול למצוא, אגב, לא בעניין של ביבי, בעניין של ביבי, השסניקים יותר ביביסטים מהליכודניקים, אני אומר לך את זה, מהפה של אנשי שס שהם רובם ככולם ידידים שלי. אבל סביב מדיניות, אני אגב מאוד מקווה שאריה דרי יהיה הגורם המוביל בקבינט שהולך להיות עכשיו, כי אריה דרי הוא יונה צחורה, הוא יותר יונה...
זה מה שיקרה.
הוא יותר יונה ממני.
הוא יותר שמאלני מאופר.
הוא יותר...
למרות שכנראה משפטית הוא לא יכול להתמנות לשר, וצריך לשנות חוקים, זה לא מפריע לך.
מלחמה קצת יותר מפריעה לי, אוקיי? המשך והעמקת הכיבוש קצת יותר מפריעים לי. ואני לא חי בעולם אידיאלי, אבל אני חשוב אומר, פוליטיקה היא בשביל לממש סדר יום. ואם הסדר יום שלך זה שאיזשהו בן אדם לא יהיה, אז לא שווה את כל העניין.
כן, ביבי, לא ביבי, רבית זה מת?
אני חושבת שכן. הגוש התחד, זה ברור שאתה יודע, מנימין נתניהו יש הרבה בעיות, ובטח גם במצב הנוכחי, ואני כן חושבת שאם הוא יעשה צעדים מאוד מאוד בוטים, כן, שממש, אתה יודע, יראו את ה...
ביבי אמיתי.
לא, את המוטיבציה לבטל את המשפט שלו, אז כן, אנשים ייצאו לרחוב, כי יש גבול.
כן, רביב דרוקר כותב שזו צריכה להיות הסוגיה המרכזית, להוציא אנשים החוצה.
אז יהיו דברים כאלה, אבל לכן לדעתי הוא לא יעשה את זה, בטח לא בטווח הקרוב, כדי, אתה יודע, להנמיך את הלהבות. אבל אני כן מסכימה עם אופר, ואמרתי את זה קודם, תראה, גוש הימין עכשיו רץ בבחירות האלה, וזה היה בכל מקום, על הזהות היהודית של מדינת ישראל. נרטיב שקרי לחלוטין, זה לא עמד לרגע בספק, לא בממשלת השינוי, ולא בממשלות נתניהו, ולא בשום ממשלה, וגם לא בממשלת רבין, אבל עדיין הם הצליחו לשכנע, שזה הסיפור, מסר קליט, פשוט, אתה מציג את זה, אתה אומר, יהודים עדיפים על ערבים, נקודה. אתה יכול לגנות, לכתוב מאמרים בארץ נגד הרעיון הזה, אתה יכול להצטרף לרעיון הזה, אבל הרעיון ברור, באמת בגוש שמנגד, לא ברור מה הרעיון המסדר,
טוב,
זולת,
אם יכתבו,
זולת הדבר הזה.
מאמרים אנחנו והערבים שווים, זה מסר שלא מוכר.
אז, אבל לפחות זה מסר, שאפשר להבין אותו. כי המסר הקודם, שמטריע בפני אויב האומה, בנימין נתניהו, ששוב, זה אדם בעייתי במצב בעייתי, אני לא עושה פה איזושהי, הוא לא צלח. אז אתה צריך לנסח לעצמך מסר שאתה גם יותר מחויב אליו, ושמגייס אנשים, או דוחה אנשים, סבבה. אבל זה משהו מובהק וברור. אז
ריאלית זה ריאלי בכלל? קודם כל, באמת, המפלגות האלה צריכות להתפנות.
זה כורח. לפני שחושבים על הקונסטרוקציות, לפני חושבים את בובתו של מי לשרוף במרכז העיר, ולהדיח עוד יושב ראש עבודה, ולמנות עוד מזרחי, כאילו, כל הדברים האלה, באמת צריך לבנות את הגוש רעיונית, ואחר כך אתה תראה שגם הקונסטלציה הפוליטית תהיה יותר יעילה. כי כשיש בלגן מאלף, אז אי אפשר לבנות שום דבר.
עופר שלך, אביתך, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לך.
יותר מ-100 אלף ישראלים מחזיקים ברישיון לצרוך קנאביס רפואי. רבים מהם, ומקרב התעשייה, טוענים שהרגולציה אומנם התקדמה, אבל עדיין שמה לא מעט מקלות בגלגלים ובגלגולים. באילו התוויות מותר בארץ להשתמש, והאם זה מספיק? כיצד מהבטחה גדולה לייצוא, הפכה ישראל היבואנית מספר אחת של חומר, ואיך מלמדים את זה באוניברסיטה. פודקאסט החדשנים עומד על האתגרים המדעיים והכלכליים של תעשיית הקנאביס בישראל. חפשו החדשנים והזינו לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
ההתערבות הגדלה והולכת של בית המשפט העליון בעבודת הכנסת ובסמכויותיה, מחייבת אותנו לעמוד בנחישות על כבוד הכנסת, למנוע את השגת גבולה ולהגן על מעמדה.
אחד הנושאים הראשונים שיגיעו לשולחנה של הממשלה החדשה, זו הרפורמה במשפט. אנחנו עכשיו ננסה לפצח מה רוצים ומה יצא מזה. איתנו שניים, שמחה רוטמן, חבר הכנסת מהציונות הדתית, וגם מחבר הספר מפלגת בגץ. שלום.
שלום וברכה.
ועידו באמו, הפרשן המשפטי שלנו.
שלום.
אז עידו, נתחיל עם פסקת ההתגברות. היום בגץ יגיד שמחה רוטמן מחליט הכל, ועכשיו מחזירים את המושכות לממשלה ודרך זה לעם.
כן, שמחה רוטמן לדעתי שמו יחד עם נושא המשילות כרוכים אלה באלה, ובגץ לשיטתו מפריע למשילות. ופסקת ההתגברות, שהיא נושא שמדברים עליו הרבה מאוד זמן, נמצאת בתוכנית של הציונות הדתית, אבל היא משתלבת לדעתי עם התוכניות של כל המפלגות האחרות, כל אחת מסיבותיה. ולכן נראה לי שזה אחד הנושאים הראשונים שיהיו על הפרק בקואליציה הזאת, ולדעתי יהיו חלק מההסכמים הקואליציונים, כי זו ההבטחה לבוחרים. והשאלה היא איזה מין פסקת התגברות תהיה, כי כנראה שהיא תהיה, למרות שאני לא בטוח שצריך אותה. אני מרגיש שיש איזושהי אווירה בימים האחרונים של ניסיון לנרמל את הרעיון של פסקת התגברות, שהרוב שעומד מאחר הוא 61 חברי כנסת, כלומר שהקואליציה הנוכחית תוכל בלי שום בעיה לבטל כל פסיקה של בגד שבבטל את חקיקה של הכנסת. זה בא עם עוד כל מיני רעיונות שנמצאים בתוכנית של חבר הכנסת רוטמן, כמו למשל שבגד לא יוכל בכלל לבטל חוקי יסוד, כלומר לא יוכל לעשות בעניין הזה, מה שאם פסקת ההתגברות תהיה בחוק יסוד, יבטיח את, את השריון שלה.
בוא נסביר מה זה אומר לעומת המצב הנוכחי. היום יש חוק בכנסת, והחוק הזה מישהו עותר לבגץ, ובגץ יכול להגיד, החוק לא חוקתי. אתה רוצה להפסיק את זה?
טוב, אז באמת זה חלק מהעניין. מה המצב עכשיו? האם בגץ יכול? האם בגץ לא יכול?
היסטורית עשה.
היסטורית עשה.
יש כאלה שיגידו מעט מדי, יש שיגידו שיותר מדי.
אז בעיניי ודאי שיותר מדי, כי המספר האופטימלי של ביטול חוקים הוא אפס. והדרך לתקן חוקים לא טובים במדינה דמוקרטית, היא לבחור כנסת אחרת, או לשכנע בהפגנות, או בביקורת תקשורתית, או בכל מיני דרכים, את הכנסת לא לחוקק את החוק מלכתחילה, או לתקן אותו אחרי שהוא נחקק.
אבל אם הכנסת תעשה מה שהיא רוצה, מה עם הפרדת הרשויות, שקיימת בכל דמוקרטיה?
אם הכנסת, שהיא המחוקק, תעשה מה שהיא רוצה, יש המון, המון מערכות שמבקרות אותה ומפקחות עליה. הראשית שבהם היא מערכת הבחירות. אבל מערכת הבחירות...
וזה צריך לחכות 4 שנים.
5.
אני רוצה להזכיר, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אין פה לוח שנה על הקיר, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה גם לטובת מאזיני וצופי העתיד, לאחר 5 מערכות בחירות ב3 שנים, בואו לא נעבוד על עצמנו, עם קואליציה או ממשלה, וזה מלמד אותנו עוד חסם ובלם שקיים על המערכת הדמוקרטית במדינת ישראל, ולא רק בעוד מדינות פרלמנטריות, הצורך להקים קואליציה יציבה. זה איזון ובלם שלמשל לא קיים בארצות הברית. הוא לא קיים בהרבה מאוד מדינות בעולם. אצלנו קיים, תמיד אומרים, כולם יודעים להגיד מה אין בישראל. אין בישראל בית עליון, אין וטו נשיאותי, כולם יודעים לתת את הרשימה, אבל מה יש בישראל? יש בישראל, וחווינו את זה על בשרנו, לצערנו, ב3 השנים האחרונות, ב5 מערכות בחירות, הצורך להקים קואליציה יציבה, כאשר יש לך אחוז חסימה מאוד נמוך, אנחנו מתלונים שהעלו אותו, אבל אמיתית הוא מאוד נמוך, כי ברוב המדינות שבהם יש אזורי בחירה, אחוז החסימה האפקטיבי הוא 50%. מי שמקבל מעל 50, פחות מ-50% לא נבחר. ובמדינת ישראל, כל קבוצת מיעוט, מקבלת ייצוג, היא יודעת להשיג את שלה באמצעות הכנסת בצורה מאוד טובה ואפקטיבית, שומרת על עצמה ועל האינטרסים שלה, עד כדי כך שכשבית המשפט העליון כבר התעורר במעטים, מעט מאוד פעמים, לבטל חוקים בגלל שוויון, איזה חוקים הוא ביטל? את החוקים שמגנים או נותנים פריבילגיה על המיעוט החרדי. זאת אומרת, הוא לא ביטל מפני עריצות הרוב, אותו דמון מומצא שלא קיים בכלל, הוא ביטל מפני עריצות המיעוט שהצליח באמצעים הדמוקרטיים, הציבור החרדי הגדול, המסוכן, הענק, שמונה 61 מנדטים, כמובן, הצליח להשיג ולרמוס את המיעוט הקטן והנרדף, החילוני והמסורתי והדתי-לאומי במדינת ישראל. הרי זו פיקציה.
אז אם עכשיו תהיה קואליציה שאתה תהיה חבר בה, תחליט לחוקק חוקים למשל נגד ערבים, יסגרו את כל המסגדים בארץ. מבחינתך זה עובר עד בחירות הבאות, זה מה שנשאר?
לא, ממש לא, כי אני חושב שלבגץ יש תפקיד חשוב מאוד במדינת ישראל, ואני חושב שצריך אותו להגן על זכויות אזרח, והיום הוא לא יודע לעשות את התפקיד הזה, כי הוא מתעסק בפוליטיקה, ואת הביקורת הזאת, שבגץ לא יודע לעשות את התפקיד שלו, כי הוא מתעסק בפוליטיקה, לא אני אמרתי.
והוא לא יתעסק בפוליטיקה כשאתה תמנה את שופטי בגץ באמצעות ועדה שיש בה רוב לפוליטיקאים?
שומו שמיים, כמו כל מדינות העולם הדמוקרטיות, כמו אנגליה, כמו צרפת, כמו ארצות הברית, כמו קנדה, כמו אוסטרליה, כמו ניו זילנד. כל מדינה דמוקרטית בעולם בוחרת את השופטים שלה באופן דמוקרטי. אבל מעבר למסורת הדמוקרטית ארוכת השנים שלנו, לנו יש את הצורך להשיג תקציב, לעשות קואליציה, זה לא פשוט, כפי שגילינו לדעבוננו.
קואליציה עם שתי מפלגות שאין בהן ערכים דמוקרטיים. יהדות התורה וש"ס הם לא מפלגות עם תפיסת עולם דמוקרטית. הם לא היו רוצים לראות כאן מדינה עם דמוקרטיה בהכרח. וגם במפלגה שלך יש אנשים שהתפיסה שלהם יותר קרובה למדינת ההלכה מאשר למדינת הדמוקרטיה.
ראש הממשלה נכון לשבוע הקרוב, אני מקווה שזה יהיה באמת נכון לשבוע הקרוב, הוא מיאיר לפיד, ממפלגת יש עתיד, מפלגה שהביאה את הדיקטטורה לידי שכלול, שאני חושב שבצפון קוריאה יושבים ורושמים איך מנהלים מפלגה. רבותיי, תפסיקו לספר לעצמכם שאתם הדמוקרטים. תפסיקו לספר לעצמכם שאתם יודעים מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה היא הכרעה באמצעות הרוב. יש ציבור גדול שבוחר במפלגות האלו, גם במפלגות החרדיות, הם יודעים להתנהל, הם יודעים מה זה דמוקרטיה, והציבור הדתי, ובכלל, העם היהודי לאורך כל שנותיו התנהל בצורה דמוקרטית שממנו למדו. מייסדי ארצות הברית הסתכלו בתנך, הסתכלו במסורת שלנו, ואמרו, כזה אנחנו רוצים. אז אנחנו צריכים לבוא עכשיו עם רגשות נחיתות? לא, אנחנו דמוקרטים? לאלה ולאלה.
אני זוכר שאני באתי לליכוד ואני ביקשתי מהם שצריך לעשות את פסקת ההתגברות. אי אפשר לעשות דבר כזה שבית משפט, בית משפט עליון, שלא נבחר על ידי הציבור, או לא נבחר בכלל, אנחנו גם לא יודעים איך שופטיו נבחרים, יכול לעשות מה שהוא רוצה בכל תחום שהוא בעצם נושא ציבורי ממדרגה ראשונה. ואמרתי בהסכם קואליציוני, כשהיה דיונים על זה, ביקשתי מהליכוד שתהיה פסקת התגברות, שנוכל להביא אותה. ולא רצו, הליכוד לא רצה, זה כנראה היה החשב שעה של מה יאמרו וכל הדברים האלה. המילה מה יאמרו ירדה אצלי מסדר היום.
עידו, מה הסכנה בתוכנית הזאת?
אני לא רואה איזה אסון גדול למדינת ישראל נמצאת המערכת המשפטית שצריך לשנות את ה-DNA שלה מהיסוד, להפוך אותה למערכת פוליטית. לא רק היועץ המשפטי, גם פרקליט המדינה אמור להתמנות על ידי שר המשפטים, שמתמנה במקרה הזה בסופו של דבר על ידי ראש ממשלה, שכידוע נאשם בפלילים ויש לו עוד כל מיני
צרות פליליות בדרך.
שר משפטים לא ממונה על ידי ראש ממשלה, צר לי לומר לך. שר משפטים במדינת ישראל ממונה על ידי הכנסת, מקבל את אמון הכנסת, לא על ידי ראש ממשלה.
שבה ראש הממשלה בוחר מלמי,
איך להיש את הממשלה. תגיד שיש בעיה עם העם, זה בסדר.
לא, אבל יש לי בעיה עם מערכת האיזונים והבלמים, שבישראל היא חסרה מאוד. רוב, לדעתי, המשפטנים החוקתיים, לא כולם כנראה, וכנראה לא כל מי שאתה מדבר איתו, חושב שהכנסת, בניגוד למצב שאתה תיארת, היא לא כנסת שיכולה להוות גורם ביקורתי אמיתי.
אין בעיה, בוא נחזק אותה. אבל אני בחיים לא שמעתי טיעון, שאני בא ואומר, תקשיבו, יש קשיים בדמוקרטיה בארצות הברית, או שוב, לא צריך כל מה ללכת לארצות הברית, אפשר ללכת למדינות אירופה. בדמוקרטיה בבריטניה, שגם אגב חוותה לאחרונה, ממשלה לא ממש יציבה,
בלגן,
יש קשיים, יש, לא תמיד מצליחים לפקח, אגב, שם יש שני בתים, אבל הבית, House of Commons, גובר על כולם, מנצח את כולם, לפי החוק של הפרלמנט, אין שם בית משפט שיכול לבטל חוקים, לכן זה גם דוגמה מאוד טובה, וגם בחוסר היציבות אולי, גם.
אבל יש חוקה.
אין חוקה. בבריטניה אין חוקה.
חוקה מסורתית.
גם לנו יש חוקה מסורתית.
בוא.
ולכן, לא, בוא, יש לנו חוקה מסורתית.
שמה היא אומרת?
יציבה מאוד. שוב, אני הבאתי את הדוגמה של פסק הדין כל העם, שכאשר בן גוריון, שלטון מפאי נורא נורא חזק, מכוח חוקה מסורתית שכזו, בא בית המשפט ואמר, בשביל לפגוע בזכויות, צריך חקיקה מפורשת. זה מאוד משמעותי, וכך התקדמו זכויות
האדם. תקדימים משפטיים, אתה
אבל המהפכה שאתה מציע תאפשר לבטל את כולם.
אני תאפשר, ומה שקורה היום, ולכן, ובעיניי זה מה שמזעזע, שאת אומר, אני לא מבין מה הסיבה, אז עיין בבקשה, בסקרי העומק ארוכי השנים, זה לא מצב רוח חולף, שאוניברסיטת חיפה בודקת, והמכון הישראלי לדמוקרטיה בודק, ובית המשפט העליון, אמון הציבור בו יורד ויורד ויורד, כשתובעים אותי באזרחים, אין לי אמון בשופט שדן בי, כשמעמידים אותי לדין פלילי ואין לי אמון, אז זה נורא והיום, ולכן, היה מי שהעמיד מראה מול אהרון ברק שעשה את המהפכה השיפוטית, ואמר לו, מה שאתה עושה, אתה לוקח מוסד שנהנה מאחוזי אמון מאוד גבוהים. בשנייה שאתה תעסוק בפוליטיקה ובאחרים, אתה תאבד את אמון הציבור. קראו לאדם החכם הזה לנדוי.
עידו, כבר 20 שנה אנחנו שומעים את הדיבורים על אהרון ברק.
מזמן אהרון ברק כבר לא בבית המשפט העליון. אני חושב שבית המשפט העליון כבר הוריד באופן משמעותי את השימוש בעילת הסבירות. אגב, מעניין אותי אם אתה בעד פסקת התגברות שמטפלת גם ברשות המבצעת, או נעצרת בקואליציה, או איזשהו מודל ביניים שמדברים עליו עכשיו, אני שומע לפחות אנשים בליכוד שמדברים על הרעיון הזה. כבר יש בבית המשפט העליון שופטים שקרובים יותר להשקפת עולמך, ועוד
אותו
4 מינויים נפתחים, ועם השימוע הפומבי, אני מניח שיכנסו עוד אנשים בהשקפת עולמך. למה צריך את השינוי הזה בכלל?
אז אני אומר לך שוב, גם אם אני הייתי שופט בבית המשפט העליון, אוקיי? והיו כמוני עוד 14. זאת אומרת, 15 שופטים שהם כולם שמחה רוטמן. לכאורה חלום שלי, נכון? לא, אגב לא, אבל זה לא משנה. וכי אני בעד גיוון ו...
אמרת פלורליזם.
ופלורליזם. באמת אני...
עשרה בדעתך עשרה ועוד חמישה. עשרה כמוני ועוד
שמשקפת בערך את סדר הכוחות באוכלוסייה לפי הבחירות האחרונות. בסדר, אין בעיה. אני אספר סיפור אישי. אני הגשתי עתירה בזמנו נגד עסקת שליט. עכשיו הגשתי את העתירה כעורך דין, וזו הייתה עתירה, אגב, שמבחינה משפטית לדעתי, עד כדי כך הייתה נכונה שבעקבות העתירה הזאת גם תקנו את החוק. כי החוק באמת לא אפשר לעשות את עסקת שליט. עסקת שליט התנהלה בניגוד לחוק. ואחרי זה באמת תקנו את חוק הממשלה, כדי שאפשר יהיה לעשות עסקאות שבועים למקרים כאלו. אבל לא משנה. והגשתי עתירה, והייתה מאוד מבוססת, והיא בקושי התעסקה בעילת סבירות, וזה, זה היה אי חוקיות פשוט וזה. ואחרי כל זה התראיינתי, אחרי הגשת העתירה, התראיינתי ושאלו אותי, אתה רוצה שבית משפט יעצור את עסקת שליט? אמרתי, חס ושלום. אני רציתי שהם יגידו, הנושא איננו שפיט. מדובר בסוגיה שבליבת שיקול הדעת של הממשלה בענייני חוץ וביטחון, האחריות על חייו של גלעד שליט נמצאת בידי ראש הממשלה, גם אם הוא טועה, גם אם הוא צודק, אנחנו לא נעסוק בנושא. ואנחנו מתעסקים. מה הם עשו במקום? אז היא פסקת
ההתגברות הזאת?
מה הם עשו במקום? לא, זה, זה עילת שפיטות. אבל, מה, אבל אני אומר, מה רע? זאת אומרת שגם אם כל בית המשפט היה כדעתי, אני לא חושב שבית המשפט אמור לכפות את דעתי על המערכת הפוליטית. והסיטואציה שבה בית המשפט כופה את עמדותיו, ואנחנו עוד יותר מזה, אנחנו רואים שלפי הרכב השופטים, כך התוצאה, זה הופך את כל ההליך הדמוקרטי על ראשו. כולנו יצאנו בשבוע שעבר והצבענו בקלפי, יש 15 אנשים במדינת ישראל שיש להם כוח הצבעה, גדול הרבה הרבה יותר מכולנו ביחד.
הדוגמה של עסקת לא שליט היא דוגמה מצוין, משום שבסופו של דבר קורים פה דברים בלתי הפיכים. והרי בתוכנית שלך, החקיקה הזו אמורה להוביל בסופו של דבר לסיפוח, נכון? אוקיי. שזה יהיה האירוע הבלתי הפיך, זה, שאתה לא רוצה זה... את בגעת מתערב בו.
שנייה. א', האם אתה חושב שבית משפט אמור לבטל סיפוח? אני, א', אין סיפוח, זה החלת ריבונות, אבל בסדר. האם אתה חושב שלגיטימי שבית משפט יבטל החלת ריבונות או סיפוח במדינת ישראל?
אני לא בטוח.
אני בטוח שלא. אגב, כפי שאני הייתי בטוח שאם אלמלא עניין חוק היסוד בנוגע שאומר שצריך על מסירת שטח משאל עם, לא חשבתי בשום צורה שבית המשפט צריך לעצור את העסקה המופקרת מול החיזבאללה, למרות שבעיניי היא טעות והיא מופקרת והיא קנייה לטרור. אני לא חושב שבית משפט הוא אמור להיות במה לדיונים האלו. בשביל זה יש כנסת, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש קלפי. עכשיו, יש סיבה מדוע השמאל מנסה להעביר את הכוח ההכרעה לבית משפט. כי זה המאחז האחרון שלו. בגלל המנגנון שמייצר וטו של שופטי העליון הקיימים על מינויים חדשים. בגלל פרק הזמן הארוך שלוקח לו להשתנות. בגלל עוד הרבה מאוד סיבות, וגם בגלל ההתניה החברתית שמשפטנים עוברים במערכת שבנה אהרון ברק, כן, כן, הוא בנה אותה עוד לפני שהוא נכנס למערכת, הוא בנה את התוכנית שלו כבר כשהוא היה פרופסור צעיר ודוקטור צעיר ופרח מרצים צעיר באוניברסיטה העברית, וכך הוא קרא לעצמו כמהפכן. הטורקים הצעירים הם קראו לעצמם. הם הבינו שהם צריכים לשנות את התפיסה המשפטית במדינת ישראל. והעובדה שהמערכת הזאת היא עדיין איזשהו מאחז כוח, שלא נענה לרוחות הזמן, שכבר במשך הרבה מאוד שנים נותנות את הבכורה במדינת ישראל לעמדות ימין, לעמדות לאומיות, אולי לעמדות יותר מסורתיות, יותר דתיות, ויש אנשים שהדבר הזה מפחיד אותם. ואני אומר, תהיו דמוקרטים, קבלו את השינוי, מבטיח, ממש, הנה, קבלו הבטחה, יש הבטחת בחירות ויש הבטחת אחרי בחירות. אף אחד לא יקים מחנות, אף אחד לא ייקח, ישלח שמאלנים לשום מקום, ותאמינו לו, אפילו לא הולכים להורס את כל המסגדים. אין דיבור על זה, הכל בסדר, תרגיעו, אפשר לנשום, ואם יש בעיה, תגידו שאתם מכירים אותי ויהיה בסדר.
אני מתכוונת לשים את נושא אמון הציבור במערכת המשפטית בראש סדר העדיפויות שלי. הימים האחרונים מלמדים על ירידה מדאיגה באמון הציבור בייעוץ המשפטי הציבורי ובמערכות אכיפת החוק. ניתן לחשוב על סיבות שונות לכך, ובכלל זאת אי אפשר להתעלם מהשפעתם של אירועים חיצוניים, התקפות על מערכת המשפט ואכיפת החוק.
בוא נדבר על הייעוץ המשפטי לממשלה, דיברנו עד עכשיו על השופטים, מה אמור לקרות שם? היו קולות ליועצת המשפטית לממשלה שלא תישן בלילה, בינתיים בתפקיד לא להרבה זמן?
כל הנושא של פרסונליזציה של האירוע היא בעיניי טעות, כי
הרשום... טוב, היה מאוד פרסונלי פה.
לא,
בליכוד
לא.
ממש אמרו, גלי בערב מיארה, עוד שנייה זה נגמר.
גלי בערב מיארה, באופן פרסונלי, נתנה כמה החלטות סופר תמוהות, בלי שום קשר לשאלת הרפורמה הנדרשת, והיא חטפה עליהם גם אגב מבגעת.
זאת אומרת שמקצועית צריך לסיים את עבודתה.
אני לא אומר שאתה, אני לא נראה לי שאני הולך להיות... במקום שאמור להחליט על הדבר הזה, בטח לא כרגע.
זאת אומרת, אין מטרה להחליף את היועץ המשפטי לממשלה, כדי שההחלטה הראשונה שלו תהיה למשוך את כתב האישום נגד נתניהו.
ודאי לא שלי. עכשיו,
אבל של האנשים שאתה מדבר איתם בקואליציה העתידית.
מעולם לא שמעתי מישהו שמדבר על זה. עכשיו אני אומר...
בתקשורת מדברים על זה.
אוקיי.
חברי כנסת מהליכוד מהקואליציה.
שהם רוצים למנות יועץ משפטי כדי שתבטל את משפט נתניהו, אני לא שנתקלתי במישהו שאמר את זה, ואם כן, בסדר, יכול להיות שאמרו, זו הרפורמה שנדרשת לעשות כדי שיהיה לנו מערכת משפט מתוקנת. באף מדינה בעולם אין ייצור כמו היועץ המשפטי לממשלה, זה ייצור חוקתי, אנומליה שלא קיים באף מדינה בעולם. פול סטופ.
אפשר להתווכח על הדבר הזה. הנקודה היא העיתוי והעומד בראש הממשלה, שהוא האיש שתובע את כל ההסכמים הקואליציוניים, ובסופו של דבר גם נותן את החותמת למי יישב באיזה משרד.
ויהנה
מזה. כן, ויש לו, אתם הולכים להיות ה-enablers. המאפשרים של המהלך הזה של הפחדת מערכת המשפט, הפרקליטות, הגופים, המערכת הפלילית, כדי להרחיק אותה מהתוצאה הסופית שנתניהו חושש ממנה.
אם אתה תבוא ותגיד לי שיש לזה השפעה, אז אנחנו אמרנו שנחריג את משפט נתניהו מכל השפעה.
איך עושים את זה?
בחקיקה. בחקיקה מותר לעשות הכל.
פרסונלית.
נכון, אבל גם...
פרסונלית הפוכה.
פרסונלית הפוכה, מבחן בוזג לא הפוך.
זאת אומרת, הפרת אמונים רק במקרה שנתניהו ממשיכים?
רק נתניהו יכול להפר אמונים.
כל השאר לא.
רק אדם שקיבל, אנחנו נקבע, רק אדם שקיבל את אמונם של רוב המוחלט של אזרחי ישראל פעם אחר פעם אחר פעם,
רק הוא עומד לדין על הפרת אמונים.
רק הוא יכול להיות בהפרת אמונים. אז זה החקיקה שנעשה. לא, אבל תבינו כמה זה מגוחך. אני, לא ייתכן. כל פעם באו ואמרו שיש אדם אחד שרוצה לקחת את כל מדינת ישראל, זה ההאשמה שתמיד שומעים בחוגי השמאל והאויבים הפוליטיים של נתניהו, שהוא רוצה לקחת את כל מדינת ישראל בת ערובה לטובת המשפט שלו. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, היה לנו עכשיו, אני לא זוכר ששמעתי, לא קראתי זעקות נאי ושבר מעל דפי הארץ, אולי אני לא קורא מספיק, באמת אני אקח את זה לתשומת ליבי, כשהיה עכשיו ממשלה שרצתה לחוקק את מה שמכונה חוקי הנאשם. ראיתי אזעקת אמת, ביום הבחירות ראיתי כותרת אזעקת אמת בארץ, זו הייתה כותרת אזעקת אמת. לא ראיתי אנשים נזעקים כשבאו לחוקק את החוקים הפרסונליים, הגבלת כהונה פרסונלית, חוק נאשם פרסונלי, הכל למה? כי לא הצליחו לנצח אותו בקלפי. עבירות פליליות צריכות להיות ברורות, במדינות עם משטר חוקתי מתוקן, מי שתמיד מרוויח מעבירות עמומות זה כל משטר דיקטטורי. כל משטר דיקטטורי מייצר עבירות עמומות, זה 1984 מפורש. אסור לייצר עבירות עמומות, ומי שעושה את זה, יש לו הרבה מאוד כוונות, כולן בעיניי זדוניות. אסור לעשות עבירות עמומות במדינה דמוקרטית.
אבל זה, אנחנו במצב הזה שבו השלטון הוא זה שמפעיל את העבירות העמומות על הנתינים שלו, אלא אנחנו במצב שבו העבירות העמומות מופעלות על ידי מערכת של שומרי סף.
לא.
לא בטוח שזה אדם אחד שמחליט
ושזה מפעיל
מה שבא לו.
אז זה בדיוק העניין. אני טוען שבגלל אותם כלים בלתי קונבנציונליים שמחזיקה מערכת המשפט, היא מחזיקה בכוח שלטוני, ואני, יש לי הוכחות לזה. הם הפרו חוק, זה כבר לא בוויכוח, נכון? בחקירת נתניהו הפרו חוק יסוד? זה לא בוויכוח.
איזה חוק?
חוק יסוד, הם פתחו בחקירה נגד ראש ממשלה, בלי אישור מיועץ משפטי, זה כבר לא בוויכוח, זה הוצג בבית המשפט. אין דיון על זה.
אני לא בטוח שזאת הייתה הקביעה של בית המשפט.
הם פרצו לפגסוס, לטלפונים, כיף לא ברור, אבל אחד
טוב,
נעשה.
טוב, גם לא פגסוס, אבל היה,
אבל אחד,
יש שם הרבה...
כן, פגסוס, אבל אחד נעשה, השתמשו בכלי בלי אישור, איזה. הם אפילו לחצים לא קשרים על ידי מדינה, אנחנו יודעים את זה, וזה רק במשפט נתניהו, יש עוד מקרים בעולם. יותר מזה, נכנס אדם, ניצב במשטרה, לחדר מלא חוקרים, ואמר להם משפט, שבכל מדינה מתוקנת, בן אדם שאומר את המשפט הזה, מושלח לכלא וזורקים את המפתח. תנו לי בבקשה את כל מה שיש לכם על נבחרי ציבור. מי שאומר משפט כזה, מואשם בהפיכה, יושב אדם בדרגת ניצב, ואומר משפט כזה, והדבר נחשף. ציפור לא מצייצת, האדם לא יושב בכלא, לא הוגש נגדו כתב אישום. מי השלטון? מי שומר הסף במדינת ישראל?
אז אם אני מסכם את התוכנית שלך, אז אם התוכנית הזאת עוברת, משפט נתניהו מתבטל, אריה דרי מתמנה לשר, בגץ לא יכול להתערב יותר בכלל בשיקולים המשפטיים, וגלי בערב מיארה לא איתנו, ממנים מישהו אחר, או כמה אחרים?
אוי, מתיישרת, היא מתיישרת.
אני רואה שהיחס בין הסיכום שלך לבין מה שאמרתי, זהה.
לכן אני שואל.
זהה ליחס שבית המשפט מייחס ללשון החוק, בערך. דהיינו, שום דבר ממה שאמרת לא נכון.
אז תקן אותי.
לא, התוכנית, א', אני אמרתי לך בצורה מאוד ברורה, אין שום עניין פרסונלי בתוכנית המשפטית שלי.
לא, אבל בתכלס משפט נתניהו מבחינתך צריך להימשך?
לפי התוכנית, כן. אין, okay. התוכנית לא משפיעה על משפט נתניהו, הבהרנו את זה ואמרנו שאם צריך נייצר את ההחרגות הנדרשות לדבר.
והליכוד יזרום, הם בסדר שמשפט נתניהו יימשך.
הליכוד דרש את זה. Okay. אז זאת אומרת...
אז עכשיו במסע ומתן הקואליציוני, משפט נתניהו מובטח, ממשיך.
אני לא מתייחס למסע ומתן קואליציוני, אבל אני אומר, הדברים התפרסמו, הליכוד אמר שהוא לא רוצה, אנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצים, מה שנקרא, יש מפגש רצונות שאנחנו לא רוצים שהתוכנית תשפיע על משפט נתניהו, אוקיי? אז את משפט נתניהו אפשר לשים בצד.
אריה דרעי, כן, אתה אומר שצריך לשאול את החוק, ואז הוא יוכל להתמנות לשר.
התוכנית לא עוסקת בכלל באריה דרעי. אין שום דבר בתוכנית שעוסק באריה דרעי בקלון על נבחרי ציבור, פשוט לא מופיע. אז אני, גם זה אני לא יודע. לגבי גלי בערב מערה שדיברת, כנל, יכול להיות שיהיה השלכה לפיצול תפקיד היועץ עליה, כן או לא, תלוי אם היא תבחר, שתף פעולה, לא תבחר, זה לא בתוכנית. התוכנית הזאת היא תוכנית שהוכנה מאחורי מסך בערות מושלם. אין בה שום דבר שכתבתי בתוכנית הזאת שלא כתבתי באין ספור במות מגובות, ואני חושב, אני רואה את עידו מהנהן. אני חושב שמי שעקב אחרי הכתיבה שלי ואחרי העשייה שלי, ולא רק שלי אגב, יודע שאין שם שום דבר פרסונלי. האם יהיו השלכות? אני מאוד מקווה שלתוכנית הזאת יהיו השלכות מרחיקות לכת על מדינת ישראל. אולי סוף סוף נזכה ביושר בתואר הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כי נכון להיום הדמוקרטיה שלנו מאוד מאוד חלשה, כי חקיקה שעוברת ברוב גדול בכנסת ישראל, גם ברוב של 80 ח"כים, יכולה להימחק על ידי שני שופטים שקמו על צד ימין או צד שמאל, בדרך כלל על צד שמאל, בבוקר אחד.
עד כמה אתה מודאג, עידו?
אני מודאג. אני מודאג כי לשמחה רוטמן, לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יש תוכנית סדורה, הוא באמת לא, היא לא נולדה אתמול ולא בשבועיים לפני הבחירות, הוא כותב את זה כבר הרבה זמן. אני חושב שהיא משתלבת עם האינטרסים, ואני אגב מאמין שהוא מאמין בכנות שהתוכנית הזאת מקימה, מכוננת דמוקרטיה טובה יותר מהמצב הקיים.
אתה רק שותף לדעתו.
באינטרסים של שותפים אחרי, אני לא שותף לדעתו, ואני חושב שהיא משתלבת באינטרסים של הרבה מאוד גורמים אחרים שזה מדבר בדיוק למקומות שהם רוצים, שבעיניי בקואליציה של 64 חברי כנסת, שיש בה גם פערים, אבל גם הומוגניות בהיבטים אידיאולוגיים מסוימים, וגם הצורך לשמר את הקואליציה הזאת והרצון לכהן בקואליציה במשך 5 שנים, המשמעות של זה זה שמפלגות שיש להן תפיסת עולם שפוגעת בזכויות הפרט, שוללת זכויות הפרט, מקבילה זכויות של להט"בים, חיבור חשמל למאחזים לא חוקיים, אבל לא ליישובים לא חוקיים בנגב, למשל.
אבל זה מה שקרה בממשלה האחרונה, שהייתה 60 ח"כים, לא 61, היא הושבעה עם 60 ח"כים, קרה בממשלה האחרונה שחיברו למאחזים לא חוקיים של בדואים, אבל לא של יהודים, זה קרה. צאו מהפוזיציה. הבעיה שלכם היא לא רמיסת השומרי הסף, כי הם נרמסו בצורה שלא הייתה כדוגמתה בשנה האחרונה. הבעיה שלכם היא לא רמיסת הכנסת, או שהכנסת חלשה מדי ולא מפקחת על הממשלה, וכל הדיבורים היפים האלו. הבעיה שלכם, וזה אמר, ולזכותו אמר, אומר את זה באשר, הבעיה שלכם זה שיש לכם איתנו ויכוח על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, ויש לכם ויכוח איתנו על הכשרת התיישבות ביהודה ושומרון, ויש לכם ויכוח אולי, אני לא חושב כל כך, על סוגיות של המרחב הציבורי, תחבורה ציבורית בשבת, או להטבים, או כל מיני דברים כאלו. יכול להיות, אני לא חושב ששם יש כל כך הרבה הבדלים, כי אנחנו בסך הכל בעד הסטטוס קוו.
תכף תגיד שהכל מתחיל ונגמר בכיבוש.
הכל מתחיל ונגמר בכיבוש, יפה מאוד. הבעיה היא שיש מערכת שבאובססיה של הכיבוש, כשמדברים איתה על בית המשפט שפוגע בזכויות אדם בצורה שלא הייתה דוגמתה, שהכשיר הודעה שנגבתה בעינויים, לא זה סבא, לא, היו, ולזכותכם יאמר, היו כמה אנשים שהתייחסו לזה גם בעיתון הארץ, בצורה מאוד חמורה, אבל בית משפט שלזכויות אדם הכי בסיסיות לא דואג, אבל זה בסדר, כי הוא שומר עלינו מהפנאטים הימניים האלו, שלא יעשו מהמדינה הזאת מה שהם רוצים, ומה שהרוב נותן להם לעשות. רבותיי, דמוקרטיה פירוש שדווקא בסוגיות כיבוש, או החלת ריבונות, או סיפוח, תבחרו איזה מילה שבא לכם. יש עם, והוא צריך להחליט. אפשר לנהל שיח, המקום לעשות את זה זה הכנסת. צריך להירגע, צריך להוריד להבות, בלי שום קשר, וכדי שהשיח הזה יתנהל, וכדי שאנחנו נוכל להגיע להסכמות בחברה הישראלית, לא ייתכן שכל פעם שצד אחד בוכה, הוא ילך לסניף של מרץ, בבגץ, ויבטל את מה שהושג.
אז כן הסכמות, אבל אתה מדבר.
צריך להגיע להסכמות כל הזמן, אבל בשביל זה יש כנסת.
לא, הסכמות, אבל אם יש רוב, אז לא צריך הסכמות פה בכנסת.
אז לכן אני חושב שיש גם בכנסת אפשר להגיע להסכמות, ולפעמים, מה לעשות, גם צריך הכרעות, אבל צריך לכבד את הכרעת הרוב, כי ברוב המקרים, הדמוקרטיה והכלים שלה, וכלי הפיליבסטר, שהוא כלי מאוד מאוד חשוב, הוא מעודד הסכמות, כי אם לא אתה לא מגיע להסכמות, אז מגישים הרבה הסתייגויות, והתקנון הכנסת הוא מנגנון איזון לא רע, עד שבג"ץ החליט לרמוס אותו, והקואליציה הנוכחית החליטה לרמוס אותו. יש המון כלי איזון שפשוט לא סופרים אותם. הם קיימים, מי שבונה על בית משפט שיציל אותו מהעם, הוא לא מחפש שיציל את הדמוקרטיה. הוא מחפש להציל את הדיקטטורה השיפוטית או הנאורה שהוא בנה לעצמו, מפני העם. ובדמוקרטיה אתה לא מנסה להציל את העם מעצמו. אתה מנסה לפעול בהתאם לרצון העם. זה משמעות המושג דמוקרטיה.
הצורך בהסכמות, אפשר להשיג אותו באמצעות העלאת מספר חברי הכנסת בפסקת ההתגברות מ-61 ל-70, למשל. אתה שם?
אני חושב שעצם העלאת הדרישה הזאת היא חוצפה שלא תתאר, שלא תתואר. שוב, בייחוד על רקע מה שהיה בשנה האחרונה, בייחוד על רקע שקואליציה שלא הצליחה להשיג 61, רמסה ודרסה בלי לראות בעיניים.
טוב, אבל אפשר ללמוד מטעויות העבר.
כן, נכון, נכון. בוא נלמד מטעויות העבר. טעויות העבר שמתק השפתיים של השמאל זה כאשר הוא באופוזיציה. כשהוא בקואליציה הוא דורס ולא רואה בעיניים.
זאת אומרת, 61 זה 61.
אני מקווה ומייחל שאנחנו נהיה דורסנים רק שמינית ממה שהקואליציה האחרונה הייתה. זה יהיה אפילו טיפה יותר מדי. וכל האנשים שעכשיו מדברים על הסכמות ונחמד, הם הקימו ועדה לדיון בחוק יסוד החקיקה. לא הזמינו נציג אופוזיציה. תפסיקו במחילה על המילים הלא פרלמנטריות. תפסיקו לבלבל בשכל.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, עידו באום, תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר ונערה מלכין, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.